וקודם כן הדברים, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחד יכול להימצאות, ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאחד מהם. הוא שהנביא אומר ואדוני אלוהים אמת, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. כשאני קורא את הדברים האלה זה עושה לי רע על הנשמה. מה? תחשוב למה. מה הוא אומר כאן? הוא, אתה קיים או לא קיים, זה לא מעלה ולא מוריד. אם הוא לא יהיה קיים, אתה לא קיים. טוב, מה זה אומר? אני לא חשוב. בעצם אין משמעות לקיום שלי. אולי זאת האמת, אבל זה בסה, כמו שאומר. נכון? זה ניהיליזם רוחני. ניהיליזם רוחני. כן? זה בא לבטל אותי. כן? ניהיל בלטינית פירושו עין, אפס. כן? אז זה בא, אין משמעות לקיום שלי. נכון? ככה זה יוצא, נכון? תסביר למה.
אם הוא לא קיים, אני לא קיים.
זהו, יפה. אני רואה שתפסת מה? כן. זה מה שאומר, אם אני לא אהיה קיים הוא לא ייבטל מזה, זאת אומרת הוא לא צריך, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. נכון, לא, בסדר, אז מה? אבל הוא, יש לו קיום בלעדיי. לא, בקיצור, חוץ מזה יש מילים שאתה מתחמק מהם. הוא אינו צריך להם. לא צריכים אותי. אוקיי, לא יודע. כלומר, אני בעצם חסר משמעות בעולם. אחד שלא צריכים אותו, אז הוא חסר משמעות. כן. הבנתי, אבל יש פה מישהו אחר שגם מצביע, כן. מקסימום תהרוס את העולם, מה יקרה? הרסת את העולם, לא זמן. סך הכל, באינסוף זה לא מזיז, כמו שום. כן? זה ברור, קיום העולם צריך אותו.
כן, אבל גם מצד עצמו, העולם לא משהו מוכרח, אנחנו לא משהו מוכרח, מצד עצמנו בעולם.
אז אתה אומר, בשבילי אני קיים, כן, אני צריך את עצמי, זה אני יודע. כן, אנחנו צריכים את עצמנו, אבל בסופו של דבר, זה שאנחנו צריכים את עצמנו, זה דל מאוד, כי זה אומר סך הכל שאנחנו פועלים מתוך איזה מין אגואיזם מורחב, אבל אגואיזם בסופו של דבר.
אנחנו מתקנים את משהו מצוין, אבל
נכון, אז הוא לא צריך אותנו. אז זה, לא יודע, אתם משלימים בקלות כי אתם ילדים טובים, כן? מלאי ענווה והתבטלות. אבל יש פה ביטול של הישות, של הנברא, כן? זה בדיוק, זה התשובה. כן, כלומר, אני הייתי רוצה אולי להסביר את זה. אגב, יש פה עוד.
בואו נחזור לעניין.
כן, מה נאמר כאן? כן, השאלה היא, האם באמת הקדוש ברוך הוא צריך את האדם או לא צריך אותו? יש בזה שלוש דעות. יש דעה של עובדי עבודה זרה, ויש הדעה של הפילוסופים, ויש הדעה של תורתנו. דעת עובדי עבודה זרה היא שהאלים זקוקים לאדם, ממילא גם האלוה זקוק לאדם. מה פירוש הדבר? אלמלא האדם הוא מתייבש האל, לכן הוא זקוק לקורבנות, כי אם לא יקריבו לו קורבנות הוא יהיה רעב וצמד, ואז הוא יעשה בלגן. עדיף להרגיע אותו ולתת לו את מה שהוא מבקש. כן? הוא רוצה דם, אז הוא מביא קורבנות. זה העמדה של עובדי אלילים, שהאלוה זקוק לקורבנותיו של האדם. העמדה במובן מסוים יוצא שהנברא גדול מהבורא. התפיסה ההפוכה היא התפיסה של הפילוסופים. הפילוסופים אומרים שהאלוה איננו זקוק לאדם. האדם יכול לחיות או למות, להקריב או שלא להקריב. אין זה מעלה ואין זה מוריד כלל. עד כאן שתי השיטות.
איך אפשר לתפוס את העולם בצורה?
איך אפשר? דרך ההכרה. הדעה השלישית היא דעת תורתנו. איך אפשר לתפוס את זה? זה כמו שאתה אומר, איך אתה יכול לומר את זה? נו, בפה. כן? איך מגיעים לזה? זה לא השאלה שלי. מה? השאלה שלך. איך הפילוסופים הגיעו לזה? מתוך היגיון.
איך אפשר להשלים עם זה?
איך אפשר להשלים? קשה להשלים עם זה. אלא אם כן, אתה מעוניין להרחיק את האלוהות ממך. יש ביטוי כזה, אשר יומרוך למזימה. מה זה יומרוך? מגדילים אותך. אומרים שהאלוה גדול כל כך, עליון כל כך, שהוא לא מתערב במה שאתה עושה פה בעולם הזה. כמו שפעם איזה עיתונאי שאל את אחד הרבנים לפני כמה שנים, אני לא מצליח להבין מדוע אתם מערבים את אלוהים בשאלות טריטוריאליות. כאילו שהטריטוריה לא מאת האלוהים בי. העמדה האמיתית היא עמדת תורתנו, והיא מורכבת משלושה חלקים. סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. סעיף א' אומר כך, הקדוש ברוך הוא איננו צריך אותנו. מאיפה לקחנו את הסעיף הזה? מהפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף ג', לכן הוא באמת צריך אותנו. מאיפה לקחנו את סעיף ג'? מעובדי עבודה זר. כלומר, מעובדי עבודה זר. יש לנו כן שני סעיפים מיובאים, וסעיף אחד מקורי לנו. בסדר? זה תרגיל מצוין. בואו נסביר למה הכוון. סעיף א' אומר, באמת הקדוש ברוך הוא איננו צריך אותנו. ואז שמרנו על השלמות האלוהית, כפי הנדרש מהשכל הפילוסופי. מצד שני, זה שהוא מזדקק אלינו, זה בגלל שהוא רצה להזדקק. זאת אומרת, ההזדקקות שלו זה לא מצחוק. הקדוש ברוך הוא לא משחק משחקים. הוא ברצינות מזדקק אלינו. אבל אין בזה כל שפלות, משום שהזדקקות זו היא ברצונו החופשי. מובן? עד כאן ברור? עכשיו, לפי זה, אפשר לומר כך. בואו נחזור עכשיו לדבריו של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ב. נ"ב, כן? הפרקים נקראים תורות. בתורה נ"ב. שם הוא מסביר, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון כמובן, זה לא בתניינה. בחלק ראשון הוא אומר, מביא את המשנה במסכת אבות, רבי חנינה בן חכינאי אומר. מה אומר רבי חנינה בן חכינאי? מה לא זוכרים? המהלך הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה הדבר הזה? אז זה לכאורה שזה שלילי, נכון? זה שלילי. מישן, אם אומרים מתחייב בנפשו, סימן שזה שלילי, נכון? הוא נעור בלילה, הוא מהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מסביר רבי נחמן שישנה דעה, דעת אפיקורסים, שהעולם מחויב המציאות, ולא אפשרי המציאות. כן, בחלוקה העתיקה, בלוגיקה של אריסטו, כל דבר בעולם שייך לאחד משלושה סוגים, או מחויב, או אפשר, או נמנע. נכון? מחויב, הכוונה שזה מוכרח להיות. אפשרי, שזה קיים, אבל לא הכרחי שיהיה קיים. ונמנע, הכוונה שלא ייתכן שיהיה כלל. עד כאן מובן? עכשיו, לפי הרמב״ם, האלוה הוא מחויב המציאות, והעולם אפשרי המציאות. שהרי אפשר שהעולם יהיה, ואפשר שלא יהיה. נכון? לפי הפילוסופים הקדמונים, העולם מה הוא? מחויב המציאות. כמו שהאלוה מחויב המציאות, כך המשתלשל ממנו, כלומר העולם, הוא מחויב המציאות. כן, מה אתה רוצה? הוא מחויב בגלל שהוא מסובב מאת הסיבה. כשם שהסיבה הראשונה, מה? נכון, כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין לה התחלה, אף המתחייב ממנה, כלומר העולם, קדמון הוא. הוא קדמון בגלל שהוא נאצל, כלומר הוא קדמון כזמן של סיבתו. כלומר מאז ומתמיד האלוה הוא מקור העולם, ולכן העולם קדמון. קדמון הכוונה תמיד היה. כן, הוא ממנו. זה כמו שלמשל, אם אתה לוקח בין השמש לבין הקרקע, אתה לוקח גוף שעושה צל. אז תמיד, ברגע שיש שמש, יש צל. ואפת בכלל, אתה אומר, השמש הוא סיבת הצל. ברור? ברור? הוא סיבה לא בקדימה בזמן, אלא קדימת המעלה. מובן? יש שני אופני קדימה. יש קדימת זמן, יש קדימת מעלה. אז אתה הבנת שהאלוה הקדמון, אז אם כן הוא קדמון גם בזמן לעולם. לא. יש לו קדימה במעלה, כרי מאיתו העולם. הוא הגלגל הראשון. אתה מבין אותי? או לא? מה אתה לא מבין במה שאני אומר? קדימת המעלה זה קדימת השמש לצל הנאצל ממנו, למרות שזה סימולטני. למרות שהצל נאצל מן השמש, ואז יוצא שאתה אומר שהשמש קדם לצל, הרי זה לא נכון. השמש והצל באים כאחד. איך? נגיד ששמת משהו ואחר כך שמת את השמש, שמת קרש בגובה האוויר, אחר כך הדלקת את השמש, בסדר? אז יש לך עכשיו גם אור השמש וגם צל ביחד, מובן? ולמרות שהשמש לא קדם לצל בזמן, אבל הוא קדם לו במעלה. האם זה מובן עכשיו? נפלא. כן, מה רצית? לא, לפי אריסטו יש גבול למספר הסיבות. לא ייתכן אין סוף סיבות, בהגדרה. אתם צריכים עכשיו ללמוד ממני פילוסופיה אריסטוטלית? לא, אבל זה חבל על הזמן. תלמדו את זה, תקראו או במטאפיזיקה או מה שהרמב״ם כתב בקצרה בחלק הראשון של בהקדמה לחלק השני של מורה נבוכים. הכל שם מסוכן היטב. כן? טוב, מה הדבר? אני עוד לא אמרתי מה אומר רב נחמן. אני באמצע להסביר את רבי נחמן, אז אני עוד לא יכול לקרוא מה ההבדל בינו לבין הרמב״ם, אם בכלל. לפי הרמב״ם, היום קשה לי, לפי הרמב״ם, האלוה הוא מוכרח המציאות והעולם אפשרי המציאות. עד כאן ברור? כן או לא? לפי רב נחמן, אותו דבר. מובן? יפה. אז אם כן, בינתיים אין מחלוקת ביניהם. רבי נחמן מציין שהפילוסופים חולקים על זה, והם אומרים שהעולם הוא לא אפשרי המציאות, אלא מוכרח המציאות. עד כאן ברור? יפה. עכשיו, רבי נחמן כדרכו, כשהוא מתבונן בדעה אפיקורסית, הוא מנסה לברר מה המקור החיובי של הדעה. כלומר, הוא שואל רבי נחמן, מאיכן נמשך הטעות? כלומר, לא ייתכן שתאמר טעות אם אין לה יסוד כלשהו. אז מאיכן נמשכה הטעות, שואל רבי נחמן בתורה נ"ב, לחשוב שהעולם מוכרח המציאות? השאלה ברורה? יפה, אני רואה שאנחנו מתקדמים היום. מישהו לא הבין? אתם הבנתם? יפה. משיב רבנו נחמן מברסלב, הטעות נמשך מזה שאחרי שברא את עולמו, אז עכשיו הכל בשביל ישראל נברא, ובשביל ישראל הכל מוכרח. נכון, היה אפשר שלא יברא את ישראל, אבל אחר שברעם, הרי העולם מוכרח בשביל קיום ישראל. אם כן, העולם קיבל הכרח מציאות מכוח ישראל, ומזה נמשכה טעותם של הפילוסופים הסבורים שהעולם מוכרח המציאות. עד כאן מובן? העולם נברא לפני האדם, אבל הוא נברא עבור האדם. ככה סובר רב נחמן, בזה הוא חולק על הרמב״ם. רב נחמן סובר שהעולם נברא בשביל האדם. בסדר? כן או לא? נכון, אז מה? מה הקושיה? האדם נברא אחרי העולם, והעולם נברא בשביל האדם. מה הקושי? לא, הוא מקשה קושיה שאני לא מבין אותה, או שאני חושב שאני לא מבין אותה. ההפך. אני שואל אותך, מדוע אתה מביא טרקטורים על הגבעה הזאת? כי אני רוצה לבנות פה שכונה. אבל השכונה עוד לא קיימת, התושבים לא נמצאים, אז למה אתה בונה? ברור? אתה מבין ששאלתך לא הייתה שאלה? טוב, אז רבי נחמן אומר, העולם נברא בשביל האדם. איזה אדם? ישראל. אחרי, והרי אי אפשר לעם ישראל להתקיים בלי כל העולם כולו, וזה הכרח שעם ישראל יתקיים, אז עבור ישראל העולם הוא מוכרח. הבנת? כי כך רצון השם. כלומר, אומנם הוא לא היה מחויב לברוא את ישראל, אחרי שברעם נתן להם חיוב המציאות, הכרח המציאות. מה? לא. אבל ביחד לשאר העולם הם מחויבי המציאות, ובשביל ישראל צריך שהעולם יתקיים, ולכן העולם מוכרח המציאות, כי הרי יש ישראל. רגע, זה ברור הנקודה הזאת?
לא בדיוק. לא,
זה
לא.
כי
העולם
מצד
עצמו הוא לא מוכרח. הוא החליט לעשות
את ישראל. נכון. לא, הוא החליט לעשות את ישראל. ובשביל ישראל יש צורך בעולם. לא, הם לא חולקים. מי אמר שהם חולקים? קודם כל הרמב״ם ורבי נחמן. הרמב״ם חולק על רבי נחמן בזה שרב נחמן אמר שהעולם בשביל האדם, וזה הרמב״ם לא מסכים.
בסדר, רק קוראים לזה בשם אחר. אדם אומר שהעולם אחרי שהוא כבר נברא,
אבל הוא החליט שהוא... לא, 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 הוא לא אומר את זה. עכשיו בואו נתקדם עוד קצת. אומר רבי נחמן שלפי זה מובן שיש אפשרות לצאת ממצב של אפשרי המציאות למוכרח המציאות, וזה על ידי שהאדם קונה לעצמו משמעות, על ידי שהוא נאור בלילה. אם הוא נאור בלילה בזמן שכל העולם ישן, והוא נשאר בערנותו, והוא מהלך בדרך יחידי כשכל העולם כולו הולך בדרך לא נכונה, הוא הולך בדרכו, אפילו יחידי. והוא מפנה ליבו כדי לבטל את עצמו לפני השם, מפנה ליבו לבטלה. הרי זה קונה חיוב בנפשו. מתחייב, כלומר, נפשו הופכת להיות מחויבת המציאות. הרי זה מתחייב בנפשו. זה ביטול היש. הוא מפנה את ליבו כדי להתבטל. הרי זה, על ידי כך, קונה חיוב בנפשו. הרי זה מתחייב בנפשו. כן. זה כן שייך לישראל וגויים, בגלל שזה המאפיין של האומה הישראלית כאומה. ליחיד, אז לא משנה אם זה ישראל או גוי. כאומה זה הקיום של, זה צורת הקיום של ישראל. אמרת מה שאמרת? כן, התשובה היא כן. בסדר, מובן. טוב, אז איפה היינו? עכשיו, יוצא לפי זה שמה שכותב כאן הרמב״ם, שלא ייבטל הוא לביטולם, ושאנחנו כביכול לא משנים שום דבר בנצח, זה נכון באופן בסיסי. כלומר, כי גם אנחנו מסכימים לפי סעיף א' שהקדוש ברוך הוא איננו זקוק לנו, אבל אנחנו נוספנו עוד כמה סעיפים בדרך, נכון? אז כמה סעיפים האלה משנים את הכל. זה אומר שמכאן ואילך יש כמין ברית של הדדיות, של דיאלוג בין הבורא לנברא. מובן? אגב, מה? לא, בארץ ישראל הכל מתעלה. וזה בעצם הרמב״ם בעצמו אומר, אני אגיד לכם איפה, במורה נבוכים, ששם הרמב״ם דן בשאלה כמה זמן העולם יתקיים. מה אתם אומרים? כמה זמן העולם צריך להתקיים? לפי רבנו סעדיה גאון, כל דבר שיש לו התחלה יש לו גם סוף, ומאחר והעולם החל, אז העולם עתיד גם להסתיים. כך אומר רבנו סעדיה ברבי יוסף אלפיומי גאון. אבל הרמב״ם אומר, מה? בספר הנבחר באמונות ובדעות, זה השם המקורי של הספר, כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתק הדעת. כך אומר רבנו סעדיה. אבל אומר הרמב״ם במורה נבוכים שזה לא נכון מה שאומר הסעדיה, משום שאף על פי שמבחינת החוכמה זה כך שהעולם אם יש לו התחלה יש לו סוף, אבל הרצון האלוהי יכול להחליט להמשיך את קיומו של העולם לעולמים אחרי הווייתו. כלומר, אחרי שהעולם מתהווה, יכול הרצון האלוהי להמשיך את קיומו עד אינסוף. וכך היא האמת, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאמרנו. אף על פי שבאופן מוחלט אין הקדוש ברוך הוא מזדקק לעולם, אבל הוא רצה להזדקק לו, שהרי עשה הוא נצחי. לפי הרמב״ם, העולם לא ייבטל לעולם. כן. כן. והארץ לעולם עומד. כן. אגב, איך הסעדיה מסתדר עם הפסוק הזה? לא, הוא אומר לעולם כל ימי קיומה. כן, מה אתה אומר?
האדם לעולם, לא בין העולם או האדם להשם.
לא.
העולם מוכרח לאדם, לא השם צריך לאדם או לעולם.
לא, אבל הרצון, זה שיש לו רצון לקיימו לעולמים, מה זה אומר? שהוא חפץ בבריאתו, הוא לא רוצה את ביטולה. כן, זאת הזדקקות, איך שלא תקרא לזה. כן, מה? לא הבנתי את השאלה. מה אתה חלטת את השאלה? רב סעדיה,
כן,
שהעולם יתבטל, יחדל מלהתקיים. מה הבעיה?
יהיה ביצוז גדול.
לא, הכל אפשרי. עכשיו, עד כאן לגבי השאלה הראשונה. עכשיו אני רוצה פה לשאול שאלה נוספת. כן, הוא אומר שבגלל ישראל אז העולם מוכרח להתקיים.
כי עם ישראל נצחי. אז חייב העולם להתקיים, כי אם לא אז איך עם ישראל להתקיים? וזה בעצם, זה בעצם הכניס מידת חיוב בתוך העולם. וזה מה שגרם לפילוסופים להרגיש שהעולם מוכח המציאות.
אנחנו יודעים שהעולם, יש לי מוכח,
הוא לא מוכרח בראשיתו, אבל הוא מוכרח באחריתו. להתקיים. מוכרח המציאות.
זה לא
מוכרח,
זה לא יחד?
לא. עכשיו, כן.
האם הוא הכריע
בסוגיית התחדשות
העולם או
קדמותו? מי? הרמב״ם.
מכיוון שאם הוא יכול לומר
שהעולם... הרמב״ם סובר שהעולם נברא.
אם כך, איך הוא יכול לומר שיש לו חיי נצח?
בגלל הרצון. רצון השם לקיימו לנצח. מצד החוכמה היה צריך שיהיה לו גבול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להחליט להמשיך את קיומו. כמו שהוא יכול היה לברוא פעם, הוא יכול גם להמשיך את הבריאה הזאת. נכון?
זה לא כך מסתדר.
למה זה לא מסתדר?
כי מה שיש לו התחלה חייב שיהיה לו סוף. שאמרת.
זה חייב שיהיה לו סוף מצד עצמו, לא מצד הרצון של מחוללו. השאלה מאיפה יש לו התחלה? אם יש לו התחלה מכוח רצון או מכוח מקרה? מאחר וההתחלה הזאת היא מכוח רצון, אז הרצון יכול להמשיך. זה כמו, למשל, בין, יש לך פונקציה כזאת, מעגלית. אז יש לה התחלה, יש לה סוף. אז יש לך גם פונקציה אקספוננציאלית. יש לה התחלה ואין לה סוף. יש פונקציות כאלה במתמטיקה?
שאלה אם יש להם קיום. הם קיימות בטור, יש להם קיום בעולם הזה.
מה, למה לא?
אבל
יכול להיות
בתיאוריה, אבל
במציאות זה יכול להתבטל. אבל הרצון אין לו גבול. הרצון האלוהי הוא אין סוף. אז הוא יכול עד אין סוף לרצות.
אבל היה לו נקודה שהוא התחיל כבר ברצון.
הוא התחיל, נו אז מה?
הוא היה במציאות, שהיה לו גם נקודה של...
כן, למה? מי מחייב אותו? אתה יודע, זה מזכיר לי מה שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא ברא את העולם. הוא קרא, לפני שהוא ברא, הוא הסתכל בספר ביקורת התבונה הטהורה של אמנואל קאנט. והוא ראה שמה שהבריאה היא בלתי אפשרית, בגלל שזה אחת מהאנטינומיות של התבונה. האנטינומיות של התבונה. האנטינומיה זאת כמונה שאלה בלתי פתירה, באופן מהותי. האם העולם נברא או קדמון? קאנט אומר, אי אפשר להכריע בשאלה הזאת. אני מביא לשם הוכחות לזה. אז הקדוש ברוך הוא עמד נבוך, אמר איך אני אברא את העולם? הרי קאנט מתנגד. אז אמר, אני מסיבות מוסריות אברא את העולם, ושאחר כך הפילוסופים יסתדרו עם זה, יעשו דוקטורטים. מובן? כן, מה אתה אומר? אז הקדוש ברוך הוא רוצה בהמשך קיום העולם. לך יש קושיה, אז מה? כן?
כמה שאלות.
בשאלה ראשונה,
איך
בכלל רבי צדיה
גאון יכול
לומר
שכאילו מוכרח
שהעולם יתאר? כי יש לו
התחלה.
מכל
השאלה
שלו.
הוא אומר ש...
לא, לא מוכרח, אבל ככה הוא רוצה. לא רוצה להתערב מעבר לזה.
זאת אומרת, כאילו, שאתה רואה שכל
משהו
נפרא,
יהיה לו התחלה?
נכון.
אם הוא רוצה, זה לא סתר
נפרא,
אבל אבל הלכה למעשה זה סותר.
אוקיי, הלכה למעשה, אבל מבחינת ה...
בסדר, אבל
הלכה
למעשה זה סותר.
אוקיי, אז
השאלה שנייה,
לא,
מה זה אומר, כאילו, אפשר... ישר עם מציאות שזאת מציאות לא הכרחית. למשל, זה שהכוס עומדת על השולחן. זה מוכרח המציאות או אפשרי המציאות? זה אפשרי, כי הרי הכוס גם לא הייתה פה כאן. יכול גם עכשיו גם לא להיות, הרי היא כבר נעלמה. זאת אומרת, יוצא שגם כשהיא קיימת, כשהיא עומדת על השולחן, זה לא הכרח. רק הכוונה שהיא לא ייתכן אחרת. למשל, האלוה הוא מוכרח המציאות, לא ייתכן שהוא לא יהיה.
אפשר לומר שהמציאות מוכרחת.
פחד, למה לא?
זאת אומרת, אם הוא לא רוצה לקור, לא קורה לזה, מה?
נכון, זה מה שאומרים המאמינים. הפילוסופים אומרים שהעולם מוכח המציאות. אנחנו אומרים שהוא אפשרי המציאות. בגלל שהעולם נברא.
בגלל שהעולם נברא.
נכון, אתה צודק. אני מסכים איתך. זה בדיוק מה אתה אומר, מה שהרמב"ם אומר, אני לא מבין את הבעיה. אם אתה אומר שהעולם תמיד היה, אז הוא מוכח המציאות. לפי הפילוסופים העולם מוכח המציאות. נכון. אין פילוסופים שאומרים שהעולם נברא. אין פילוסוף שיכול לומר שהעולם נברא.
למה בזה
כך? כי הכוזרי דווקא הפילוסוף אומר שהעולם לא נברא.
אומר שנראה לי שמשהו נברא זה אין לו השגחה, אבל משהו כזה
לא. לא. תקרא עוד פעם. כן.
זה שהעולם קיים, אבל הוא לא נברא.
נכון.
מה אומר הרמב"ם
לא יודע, ויש לו פרק שם שם, הוא מביא כל המקורות בנושא הזה, והוא אומר, אמרה שיש כמה פסוקים כאלה, לא, חוץ מהפסוק הזה, מביא עוד פסוקים. חוקת עולם, דברים כאלה, מה אתה אומר?
זה
נמדתי,
שני דברים רק
שמונתים,
זה השם
בישראל,
תראו.
רק השם. וביחס לעולם, ישראל. כן.
איך אפשר להדביר כאילו שהייתה התעוררות
איתה, זאת שאלה יפה. כך, שואלים הפילוסופים, שאלה גדולה מאוד. אתם, תלמידי הנביאים, אתם אומרים שהעולם נברא? מה גרם לו לקדוש ברוך הוא לשנות את דעתו? מי לא רוצה לרוצה? או מי רוצה כך, מי לא רוצה אחר? הרי מאחר והוא היה לבדו, אין שום גורם חיצוני לו שיכול לגרום לו שינוי. אז איך אתם מסבירים את שינוי הרצון? זאת הקושיה המרכזית של הפילוסופים נגד הבריאה. קודם כל השאלה, אני רוצה שאלה תהיה ברורה.
הוא היה לבדו?
נכון? בדדו, בדדו. בדדו. כן. השאלה ברורה? טוב. מה אנחנו תלמידי משה עונים על השאלה הזאת? נכון. התשובה היא שמושגים של לפני ואחרי אינם שייכים באלוהות. ברור? אגב, אם זה ככה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על זה שהעולם נברא, אנחנו גם צריכים לשנות את התפיסה המורגלת.
אבל זה תפיסה לא נכונה. כשאתה אומר לפני, הביטוי לפני לקוח מהלקסיקון של הזמן. המילה לפני איננה לגיטימית. הדבר היחיד שאתה יכול לומר זה שיש לזמן גבול. כלומר, אם אתה נוסע אחורה בזמן, אתה נתקל ברגע ראשון שאין לפניו. אבל המושג לפני לא שייך. יוצא לפי זה שאתה יכול להגיד שמאז ומתמיד ברא הקדוש ברוך הוא עולם מחודש. כך שהמחלוקת בין הפילוסופים לבין המאמינים היא לא כל כך גדולה כמו שאנחנו חושבים במבט ראשון. לכן יכול הרמב״ם לומר במורה נבוכים דבר שמשתמע כך שהקדוש ברוך הוא ברא עולם קדמון. לא, הוא ברא עולם קדמון.
סטירלוגית.
זה סתירה לוגית בגלל שאתה מחפש, כי אצלך המילה ברא יש לה קונוטציה של זמן. כלומר, הוא יכול לברוא עולם הנראה קדמון. אני אסביר למה הכוונה. אתם יודעים את התירוץ הצולע שנותנים בכמה ארגונים לקיומם של עצמות דינוזאורים באדמה. כן, זה מה שהם אומרים. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא אותו עם העצמות כבר בתוך האדמה. והוא ברא אותן זקנות. כן? כלומר, הוא ברא עצמות לפני 5,000 שנה, אתה יודע, הוא ברא עצמות בנות מיליארדי שנים. כן? טוב, לא יודע, מי שמשתכנע מזה, מה טוב. אבל הרעיון הזה, אף על פי שהוא ילדותי, אפשר להשתמש בו ביחס להוויה בכללה. כלומר, הרמב״ם יכול לומר, הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם, אבל הוא ברא אותו באופן שהתפקוד שלו נראה כעולם קדמון. מובן? וזה מתארץ כמה סתירות בתוך המורה נבוכים. מה?
זה מה שהרב אמר לבין מה
שהפילוסופים אומרים? לבין מה שהילדותיים אומרים? לא, הילדותיים הם אומרים את זה ביחס לתופעות ספציפיות, וזה לא נכון. כן? כלומר, מן הסתם, אם יש עצמות של דינוזאורים באדמה, זה סימן שלפני שהם נהיו עצמות, הם היו בהתחלה בעלי חיים. זה סביר ביותר. כן? זה מין קווץ' כזה, להגיד, כזאת שלחו ברת אפורה. לא נראה. כן, מה אתה אומר? אבל ביחס לכללות ההוויה, אתה יכול להגיד את זה. זאת אומרת, ברגע שאני בעולם שהוא נצחי כלפי העתיד, אז מבחינתי אני חי בעולם קדמון. אם אני חי בעולם שנצחי כלפי העתיד, אז אני מבחינת החוויה הקיומית שלי חי בעולם שאין לו סוף. לא קדימה ולא אחורה. כי אני רואה שהעולם מתקיים בכוח אינסופי. לא, זה אני אמרתי שאני לא מקבל את ההסבר הילדותי הזה.
לא, אני רוצה להסביר איך אני יכול להבין את זה שהעולם תשמון,
לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה הרמב"ם מסכים, כן? זה אפילו דעתו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועשה אותו נצחי. ברגע שהוא עשה אותו נצחי, נתן לו תכונה שהיינו מייחסים אותה לכתחילה לעולם קדמון. הרי לפי התחושה של רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון אומר שאם יש לו התחלה, יש לו סוף. אם אין לו סוף, סימן שאין לו התחלה. הרמב"ם אומר, יש לו התחלה, אבל אין לו סוף. זה יצירת כלאיים כזאת, בין נברא לקדמון. אז אני אומר, מה אומר בעצם הרמב"ם? מהי אמונתו של הרמב"ם? זה שהעולם נברא, אבל הוא נושא אופי של עולם קדמון. בנצחיות שלו. בנצחיות שלו. במציאות, בזה שאנחנו חשים את העולם כנצחי, שאנחנו עם קביעות של חוקי הטבע. בגלל שאנחנו רואים את נצחיות חוקי הטבע. מה? כן, זה שהוא נברא, אנחנו יודעים את זה מפי הנביאים. כן. אנחנו רואים שחוקי הטבע לא משתנים. והעידו לנו הנביאים שהוא לא עתיד להשתנות. כן, אבל האנושות לא מתקלה. תמיד יהיו בני אדם, אומר הרמב"ם. כי נצחיות, כי נצחיות לפי השכל זו תכונה מיוחסת לקדמונים. אי אפשר לנצחיות אלא לקדמון.
למה אם יש
נצחיות
אז זה מחויב
כי מאיפה הכוח שלו לעמוד לנצח? מהקדוש ברוך הוא, אבל מצד עצמו, מצד עצמו לא יכול להיות שיהיה מצוי שיש לו התחלה שאין לו סוף. מובן? נכון. לכן יש פה יצירת כלאיים בין שתי התפיסות.
אתה רוצה לענות על השאלה של הרמב"ם?
אני עניתי על השאלה הזו. מה אני עניתי? כי זה לא בזמן. טוב. לא, אני רוצה להתקדם קצת. אתם לוקחים אותי רחוק ואני לא בטוח שכולם פה מתעניינים. כן.
לגבי בריאת העולם, בראת העולם ואחר כך גם החליף אותו.
ומתי החליף אותו?
זה מבול, לא החליף אותו.
כן.
וברא עוד משהו אחר, או חדש, או משהו שלא היה קודם לכם.
נו, אז מה?
זה לא אותו עולם.
זה חצי, טוב, נו, אז מה השאלה?
כך. אם הכל היה ידוע לו בנצח, למה זה שתי בריאות?
טוב, זו שאלה אחרת. שאלת הידיעה והבחירה. נכון? אז זאת לא שאלה שאני כאלה.
טוב.
כן.
אני יכול למצוא את שלושה המדריבות של הדברים במציאות, את ההכרח למנעת אפשר להריסות.
זה באורגנון. באורגנון. כן. זה... יש תשובה של חתם סופר שאומרת את זה. לא זוכר. אז בחתם סופר. טוב. טוב, בואו נתקדם עוד קצת. כן, חיים קשים. פרק ראשון, הלכה א'. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא. מה הוא אומר פה על הקדוש ברוך הוא? שהוא מצוי, נכון? הוא אומר שיש אלוהים הרמב״ם, שמתם לב? הוא אומר שיש אלוהים. הוא יודע שהוא משקר. שאתה שומע. כלום, לא באמת. הרמב״ם במורה נבוכים אומר במפורש את ההפך. הוא אומר שכל תואר שאתה מייחס לאלוהות זה בלתי נכון. נכון? רגע. ובכלל זה תואר המציאות. מה? נכון, אין מילים. להגיד על האלוה מצוי, זה כבר להקטין. לכן, כל אלה שאומרים שזה לא נכון מה שאומרים הדתיים שיש אלוהים, הם צודקים. אבל אלה שאומרים אין אלוהים, טועים. משום שמושגי ישות ועין שייכים לקטגוריות החשיבה של הנברא. ולכן אי אפשר להגיד על האלוה לא יש ולא אין. כל הוויכוחים האלה אם יש אלוהים או אין אלוהים הם חסרי משמעות. ברור? אז איך הרמב״ם מרשה לעצמו כאן לומר יש מצוי ראשון? לידע, נכון מאוד.
אם אתה רוצה לדעת,
אתה יודע ש... יפה, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה דבר יפה. אתה אומר שהמושגים האלה, אנחנו משתמשים בהם בדלת ברירה, ומותר לנו להשתמש בהם, כמו שגם התורה השתמשה בהם. מותר לנו להשתמש בהם בתנאי אחד, שאנחנו לא ניקח את עצמנו יותר מדי ברצינות. כלומר, אם אדם לוקח את עצמו ברצינות, זאת אומרת, הניסוחים התיאולוגים שלו, הוא לוקח אותם כמוחלט, הוא מזמין אוטומטית את המתנגד. הוא יזמין מישהו שיגיד לו אתה משקר. בסדר? כי יורגש אחרי זמן מה הדיוק. כן, זה בספר אורות.
הרב מדבר על תוכן
הרב מדבר באורות על תופעת האתאיזם המודרני. מה שאתה מרגיש בספר אורות הקודש, מה זה קשור בכלל? כן, בעמוד קוף קף זין, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. הגשמה. זאת אומרת, גשמי. יש, אפשר לומר נלכה, באחד המאבקים הקדומים נגד האלילות, נגד ההגשמה, זה אברהם אבינו. מכירים את הסיפור, מובא במדרשים, אברהם אבינו שובר את הפסלים. מה היו אותם פסלים של עבודה זרה בעיני ההמון בימי אברהם? הם היו הקודש העליון. כשבא אברהם ושובר את הפסלים, מה הוא עושה? הוא מחלל את הקודש. אתה רוצה להבין, במבחינת התודעה של אז, אברהם הופיע בתור אדם רע, שבא לבטל כל ערך קדוש. אפילו, מה? אה? בשביל כולם. יש הצגת תיאטרון שמצוטטת על ידי יהודה אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. שם רואים את אברהם שובר את פסלי עבודה זרה, ואז הכהנים מורטים את שערותיהם ואומרים קץ האמונה הגיע, קץ האמונה הגיע. אז אברהם אומר, אתם אומרים קץ האמונה ואני אומר תחילת האמונה. אבל כל פעם ששוברים משהו, משהו שצריך לשבור, יש איזה מין משבר באמונה בעקבות כך. הרבה יותר מוכר, למשל, היה גוי אחד בשם טקסיטוס, היסטוריון רומאי. מה? טקסיטוס, האמת היא שיש מחלוקת איך להגיד את שמו. יש שם טקיטוס, יש שם טקסיטוס, כמו ציצרו וקיקרו. מה? טקסיטו. כן? אבל זה ויכוח, למשל, בכנסת הראשונה, עדיין אנשים היו מלומדים, האחד הנואמים דיבר על טקסיטוס, לא עושה, דיבר על קיקרו, ואז מישהו תיקן אותו ציצרו. ואז חצי הכנסת היה בציצרו וחצי בציקרו. כן? זה היה הוויכוחים. מה? היה איש פוליטי ואיש משפט ברומא העתיקה, מגדולי המשפטנים הקדומים. הוא אחד מהמקימים של המשפט הרומא. ציצרו, קיקרו. אז גם אני טציטוס, שיש קוראים לו טציטוס, כותב באחד מספריו שהיהודים הם העם הגרוע בין כל העמים על פני האדמה. כי הם, שם יש לו רשימה של טענות, אחת הטענות, הם בזים לכל קודש. הם אינם מאמינים בשום אל, ואפילו במקדש שלהם בירושלים, כדי ללעוג על האמונה, בתוך קודש הקודשים שלהם אין כלום.
בימי בית שני?
בימי בית שני אולי הוסיפו קרוב. כן? כן, אבל זה סיפור אחר. כן, אבל רגע. אז מה שאומר כאן הרב? אגב, כשהרמב״ם, הרמב״ם בעצמו בהלכות תשובה, אני כבר עוד 1,000 שנה אחרי תציטוס, כן? זאת אומרת, תציטוס זה 1,500 שנה אחרי אברהם. הרמב״ם 1,000 שנה אחרי תציטוס. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שמי שאומר שיש לאלוה גוף, אין לו חלק לעולם הבא. רבנים כתבו לרמב״ם, אם אתה אומר שאין לו גוף, אז אתה אומר שהוא לא קיים. רבנים, בזמנו של הרמב״ם. כן? כן, כן, אז מי דבר?
יש מגיעה
כמה לצורת הביטוי
של הרמב״ם הזה?
חכה, בסדר, זה אני מוכן לקבל. השאלה היא אם אתה מכוון את זה עכשיו. פה אומר הרמב״ם, הרב, סליחה, הרב קוף. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. כל פעם שחלק ידוע, שחלק מסוים מההגשמה נופל, כן, שאתה מחלה תפיסות לא נכונות באלוהות, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי אל ספירת האמונה הברה, כלומר בתקופה שלנו שהרוח האנושי צריך להגיע לאמונה בתארתה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה, שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוהות. לייחס מציאות לאלוהים, זאת קליפה של הגשמה. להגיד על האלוה שהוא מצוי, זה סוג של הגשמה. אני לא יודע, זה זכות סוג של הגשמה. אתה בא להגדיר, אז צריך גם את זה להרוס. לכן בא הכפירה בימינו, האתאיזם, כדי לטהר את האמונה מסיגיה.
מה זאת אומרת התורה כשנותנת פרמטרים של גוף, עיניים, רגליים, חזון? זה סותר מה שאתה אומר.
הכל משל.
משל למה?
מה?
למה לא זה משל? כדי שאדם ידע איך להתנהג, איך לראות.
אבל לא שזה האמת.
מה?
לא שזה האמת.
התורה אומרת.
זאת אומרת אתה חולק על הרמב״ם.
לא, אני לא חולק, אני שואל. אני לא חולק.
אז הרמב״ם שואל את השאלה הזאת בהלכה. אני אגיד לך בזה הלכה. הלכה תת. בהלכה תת הוא שואל את זה. נגיע להלכה תת, קיבל תשובה. תלוי בזה מהדורה. לא, בורות קוף קף זין, זה לא בורות ישראל, זה בזרונים, זה קוף קף זין. כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם, זה מאמר נפלא, המאמר הזה, זה נקרא מאמר ישראלים ממרקין, הוא מתחיל בעמוד קוף דלת והוא מסתיים בעמוד קוף תת. עכשיו, נגלה לכם סוד, המאמר הזה, הרב קוק לא כתב אותו. זה הרב קוק, אבל לא הרב קוק. כלומר, אני אעזור. אם תסתכלו, במקור, בכתב יד של הדבר הזה, נמצא בשמונה פרטים, תראו שהרב צבי יהודה לקח חתיכות חתיכות מכל מיני מאמרים בשמונה פרטים, ועשה מזה מאמר אחד. כלומר, המאמר הוא נפלא, אבל מעולם הרב קוק לא כתב אותו מהתחלה ועד הסוף ברצף. כן, כן, הוא ראה את זה. לא, הוא אישר את זה, אבל זה מעניין, זה הגאונים של הרב יהודה שהוא דיקט. לא, זה היה בחייו של הרב קוק, זה פורסם. אבל הוא לא כתב את זה ברצף. זה הבן שלו, פשוט לקח חתיכות חתיכות, משפט מפה, משפט משם, עשה מזה את זה. כן, כן, מה אתה רוצה?
אין כלפינו בכל זאת, אפילו בבעיה מלאה. אנחנו מצמצמים את השם, כי כל כמה
צריך
לבוא מישהו ולשבור את זה.
כלומר, צריך מדי פעם שיבואו אנשים להחזיר את האמונה לטהרתה.
אבל למה מוכרח לעשות?
זאת אומרת,
זאת
אומרת שהעולם מתנהג כמו מטוטלת. יש מצד אחד כפירה, מצד שני עבודה זרה. והאמונה היא עוברת כמין טלטלה כזאת, עד שנותר כמין רצף מתמיד, אך דק, שהוא האמונה הטהורה. והוא היחס בין אהבה ליראה. אם יעמוד זה גרוע. כן. מה אתה רוצה? אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. חס ושלום. כן. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. מה? אי אפשר. אי אפשר. כן, אנחנו יודעים. כן. לא. אני יכול להגיד לך שני שמות. האחד שכנראה לא הבין כלום, עם כל קדמותו, והשני שהבין, אבל צריך להבין למה הוא אמר את מה שאמר. מי שלא הבין זה רבי שמואל בן עלי, ראש ישיבת בגדד באותם הימים, ומי שכנראה כן הבין, אבל צריך להבין למה הוא כתב את זה, זה רבי משה טקו. בספר כתב תמים. מעטים התעסקו בדברים האלה והבינו בדיוק על מה מדובר. כן. יש איגרת של הרמב"ן לחכמי צרפת בנושא הזה. מה? הרמב"ן האמין כמו הרמב"ן. ושם אתה צריך לראות איזה התפתלויות הוא עושה כדי לשמור על כבודם של אותם רבנים בצרפת. שהיו מבעלי התוספות בכל זאת. מה, שלא, שרצו לגנוז את ספר המדע בגלל הדברים האלה. טוב, פרשה כואבת, נו.
למה יש לנו...
נכון. ולכן הרמב״ם מתיר לעצמו, עכשיו אני חוזר לשאלה, הרמב״ם מתיר לעצמו להגיד שהאלוה מצוי, בגלל, אומר הרמב״ם ממורה נברים בעצמו, אם לא נאמר את זה להמון, הם יחשבו שהוא בלתי מצוי, כי הם אינם יודעים להבין שיש דבר שהוא לא יש ולא אין. אז לכן מותר להגיד כך. גם בספר הכוזרי, מאמר שני, הוא אומר, אנחנו מתירים לעצמנו להגיד שהאלוה הוא אחד. למה? כדי שלא נדמה את הריבוי. אבל מצד האמת, גם הריבוי יהיה להם ביטויים לא נכונים. תחילת מאמר שני. קראת על מאמר שני?
כן.
אז הוא כתב את זה. שחור על גבי לבן. צריך להבין, אגב, שרבי יהודה הלוי זה אדם מאוד עמוד. למה אני אומר את זה? כי הוא כותב בסגנון כל כך פשוט, שהוא קוראים ככה. צריך להבין, כל משפט, מה הוא חידש כך? הוא חידש דברים עצומים, כן. במיוחד במאמר רביעי. שזה המאמר העיקרי של ספר הכוזרי למי שבמי. כן. למה לא? לא, אנחנו עושים בירורים. אין איסור לעשות בירורים. כמו שתשאל, אתה שומע שיעור בפיזיקה גרעינית מופשטת. מה זה אומר הלכה למטה? אפשר לקנות סוכריות עם זה? זה לא טענה. אנחנו עושים כבר את שורשי הפרט. אנחנו לא כל החיים עסוקים בשורשי הדברים. אבל לפעמים צריך. כן. בבקשה.
בעצם מה שהרמב"ם כתב לידה של
שמונה ושל
שמונה
ראשון, ובגלל זה כתבנו לידה, והעניין? לא. הלאה?
זה
לא חשוב,
זה רק
כדי
להסביר.
כן, לסבר את האוזן, מה שנקרא.
אוקיי, עכשיו, האם אתה נכון שבאמת בגלל שהרמב"ם שרפו את כל הכל שלו בגלל ספר המדע?
לא, לא, לא. שרפו את ספר המדע ואת ספר מורה נבוכים.
אז זה כל השאר למדו איתה?
כן. יש מי שמשל רצה להחרים את ספר משנה תורה, אבל הרגיעו אותו, כן. אגב, סליחה, יש, ויותר מאוחר, במאה ה-18, רבי יעקב מעמדין, טען שספר מורה נבוכים הוא ספר מזויף, שלא ייתכן שהרמב"ם כתבו. מה אתה אומר?
יש גישה שאומרת שגם מאחר דברים שאמרנו עכשיו, וזה נקד דבר שמינה שאולי,
זה לייבוביץ', כן, על סמך מה הוא אומר? שאין דבר כזה אמונה, יש מצוות, כן, ככה אומר לייבוביץ'. מה? כן, אבל זו שיטה מאוד יפה ואפילו מושכת, אבל למה להתעקש לומר שזה היה?
שעכשיו
נכון, בצדק. הוא יכול להתנבא. כלומר, יש משהו שישעיהו ליבוביץ' שכח, שהגבולות של הגבולות שהרמב"ם מדבר עליהן, כן, הגבולות של הספקולציה האנושית. אבל אחר כך יש התגלות הנבואה, והנבואה זה עולם מלא, שגם הרמב"ם מאמין בו. מה? אם לא הייתה נבואה, אז היינו ליבוביץ'יאנים מקסימום. כלומר, ליבוביץ' היה אולי הפסגה של האפשרות של האמונה, מקסימום. אבל ברוך השם שלא עשינו כך.
לא, כן? אבל כל מה שהוא אומר זה,
הוא קורא לתאי את כל הספר הנבואה, כל הספר הנבואה. נכון, זאת אומרת, הוא מפנה את השטח, כן, הוא מפנה את השטח בהכרה, מכל מיני סיגי עבודה זרה, על מנת שהנבואה תוכל להופיע. כן. כי זה עולם שונה לגמרי. אתה
לא יכול להבין שבדת המוזות, אתה לא יכול להבין
שיש עוד יש עוד מבינים את זה. ודאי שמבינים את זה. מסיבות חינוכיות? מסיבות חינוכיות התנגדו. תראה, לא יודע, תלוי מי מה מו. זה צריך לראות כל אחד במתנגדים, כי הרי יש כל מיני סוגים של מתנגדים לרמב"ן. הרמב"ן לא, הרמב"ן הוא מבין בדיוק על מה מדובר. טוב, עד כאן להיום.